עכשיו ב-103 FM איפה הכסף? עם אריה מליניאק ויעל ילון.
שלום אריה מליניאק.
אהלן יעל. תמיד תיאת עוברים מאחורי הקלעים
לכמעט הבימה.
אם מישהו לא יודע, את העורכת המיתולוגית של התוכנית, אז
תודה רבה על המחמאות.
כן, אנשים לפעמים פוגשים אותי ברחוב, אומרים בואי נה, אתה מהטלוויזיה, אומר תתפלו, אבל יש לי גם המשך. אנשים מכירים עד החזה.
טוב, אנחנו צריכים להסביר למאזינים, ענת דודוב נמצאת בחופשה השבוע, ליאת רון, בת הזוג הקבועה שלך, נמצאת בחופשה.
נכון.
אז אני באתי למלא את החסר, להיכנס לנעליים הגדולות.
תאמיני לי, לא יהיו גדולות עלייך. מחר שנה לכינון הממשלה הזאת.
בהחלט. מה דעתך?
תראי, אני בעד הממשלה, ונותן לה ציון נמוך. הראיתי לך תמונה. היום פורסם בכלכליסט תמונה שצומה ביום שהממשלה הזאת קמה.
נכון.
ואתה רואה אנשים מחייכים? יש אחת עם פנים של תשעה באב, חרב עליה עולמה. הילד שקד. והיום היא משתתפת במסיבה עיתונאים, יחד עם שרי האוצר והשיכון, ומכריזים על עתיד, לפחות מנסים ליצור איזה עתיד חדש. תשמעי, בסוף, מי שרוצה, מה שאתה תחפש זה מה שתמצא, ומי שרוצה שזה יצליח, זה יצליח. אי אפשר להצליח, תראית מאיפה מתחילה ההצלחה של מאמן? בזה שהוא בוחר שחקנים טובים. מי שבוחר שחקנים לא מתאימים, בתוך המפלגה שלו, לממשלה שלו, יעשה קסמים ולא יעבוד.
ציון שהיית נותן להם, על התפקוד בשנה האחרונה?
שש וחצי.
שש וחצי. טוב, אז אני אתן לך נתון אחר. כן. בחרתי נתון אחד משלל הנתונים, שקשורים בבעיה הכי בוערת של הממשלה הזאת, בעיית הדיור. מחיר או שיעור עליית מחירי הדירות, בשנה לכהונתה של ממשלת בנט, יותר מ-16% בממוצע. אנחנו מדברים על ממוצע אריה, כלומר, ערים מרכז מול פריפריה, דירות חדשות מול דירות יד שנייה, 16% בשנה.
זה מטורף.
זה ממש מטורף, ואנחנו צריכים אבל להגיד משהו לזכות הממשלה הזאת. במקביל, יש נתון הפוך. הממשלה הזאת הצליחה לשווק מספרי C של קרקעות לקבלנים. בשנת 2021 יותר מ-100,000, השנה הזאת מתחילת השנה כמעט 40,000. בסך הכל זה נראה שמצד אחד מאוד מתאמצים להתמודד עם הבעיה הזאת, אבל מצד שני, ממש לא מצליחים.
יעל, אין לי בכלל ספק שנתניהו יודע לבנט על הרבה דברים שהוא עשה. הוא לא יזכה אבל לראות את הדבר הזה. בסוף אנחנו במשחק, למשחק יש כללים. הממשלה הזו קבעה כללים, אם היא הייתה עומדת בהם, היא הייתה מצליחה. הכלל הכי חשוב, אנחנו מתמקדים במה שיש הסכמה, ואת כל היתר שמים בצד. והם רק התחילו, אז כבר גנץ נסע לאבו מאזן, ואלה גנבו את ההתנחלות והזה, ואי אפשר ככה, לא בונים חומה.
בקיצור, כמו בכדורסל, אם הקבוצה לא מלוכדת, לא מגיעים ליד.
החיים הם משחק, אלו, אתה יכול להתווכח עם התוצאות? יש לוח תוצאות, תתווכח איתו.
אז בואו נראה מה יש לנו היום בתוכנית.
ובכן, המשבר הפוליטי בקואליציה והביקורת הציבורית על מחירי הדיור הובילו את שרי האוצר השיקום והפנים להכריז היום על עוד שורה של צעדים לבלימת העלייה במחירי הדיור. האם החבילה החדשה שהציגו אכן תשיג את היעד? ואני מוסיף שאלה קטנה. מה היעד?
בלימת מחירי הדיור?
ממש לא. היעד זה הצלת הממשלה. וזה אני בכלל לא בטוח שהם ישיגו. שנת הלימודים אוטוטו מסתיימת בצל העיצומים החריפים של הסתדרות המורים. גם מחר, בוקר, נאלצו עשרות אלפי תלמידים באזור ירושלים להתחיל את יום הלימודים באיחור. נרחיב על המשבר ביחסי העבודה במערכת החינוך, ועל ההשלכות שיש לזה על שנת הלימודים, וכמובן נגיע בסוף ללוח התוצאות, בבורסה בתל אביב ירידות שערים תלונות, השווקים ברחבי העולם בציפייה להחלטת הריבית בארצות הברית, ויהיה לנו גם אורח בעניין.
אז איפה הכסף? המפיקה שלנו היא מלי בנימינוב. על השידור איתנו, איציק אהרון. בדיגיטל, ירון זאבי, שני רומנו ושימון גולן. נתחיל בכותרות. <עוד המשבר בשוק הנדלן. שרי האוצר, השיכון והפנים הציגו היום תוכנית דיור חדשה לבלימת עליות מחירי הדירות. שר האוצר ליברמן אומר כי במסגרת התוכנית החדשה יורחבו ההנחות ויוגדלו מספרי הדירות למשתתפים בתוכנית דירה להנחה.
יש פה באמת מצד משרד האוצר צד שמעולם לא נקטנו ויתור על הרבה מאוד תקציבים, הרבה מאוד כספים, והוויתור הזה התבטא במחיר שזוג צעיר הולך לרכוש את הדירה עם ודאות מוחלטת מה המחיר. לא יהיו לו הפתעות, לא יגידו לו מדד מחירים לצרכן קפץ ב-10% או מדד תשומות הבנייה קפץ ב-8%. זה המחיר הסופי, זה שחתמת, זה מה ששילמת.
הקרע בקואליציה מתרחב, וחברי הכנסת מסיעות העבודה, כחול לבן ומרץ, פועלים לבטל את הרפורמות בחקלאות שאישר השר עודד פורר. יושב ראש סיעת העבודה, חבר הכנסת רם שפע, אמר הבוקר אצלנו ב-103, שאם לא הגיעו להסכמות על שינוי התקנות, יפעל לביטולם באמצעות הצבעה בכנסת כבר בימים הקרובים.
מה שכנראה צפוי לקרות, אלא אם כן היום הצליחו לסגור הסכם בתוך מסע ומתן, גם בענף הביצים וגם בענף הדבש, מחר יעלה להצבעה בעצם ביטול של צווים שיצאו בעצם בצורה חד צדדית, אנחנו נבטל את הצווים האלה כדי שבתקווה יגיעו צווים חדשים בהסכמה עם משרד האוצר והחקלאות ואיתנו.
אני מאוד אוהב את רם שפע, אבל זה איומים בקפצונים על אונייה שכבר טובעת.
ימים יגידו. ועד עובדי חברת סלקום דורש סכסוך עבודה דחוף בחברה בעקבות הידיעות כי הנהלת החברה מנהלת מגעים למחירת 2,000 אתרי התקשורת שלה הפזורים ברחבי הארץ. מאיה יניב, יושבת ראש ועד העובדים, אומרת לאיפה הכסף, כי המהלך הזה יפגע קשות בעובדים.
הסברתי למנכ״ל החברה כי מדובר בעסקה סיבובית, מימונית ועקומה במיוחד, שכל מטרתה להשיא שווי לטווח הקצר על מנת לשרת האינטרסים האישיים של בעלי החברה שאינם מעוניינים להמשיך להחזיק. בטווח הארוך עסקה כזו תגרור הגדלה דרמטית של החוב הרובץ על החברה, אובדן שליטה מתגלגל וידוע מראש על רשת סלקום, וכתוצאה מכך פיתוריהם של אלפי עובדות ועובדים והבאת החברה לחדלות פירעון. זה עצוב מאוד ששוב פעם ועד העובדים הוא המבוגר האחראי היחידי שחושב במוסגי טווח ארוך. המבוגר האחראי היחידי שמבדה שוב שלא יסרסרו בתשתיות לאומיות קריטיות לאזרחי מדינת ישראל ובפרנסתם הישירה של אלפי משפחות ועשרות אלפי אנשים במעגלים הנוספים.
מורי תוכנית אילה לטיפול בילדים נושרים במערכת החינוך נאבקים נגד החלטת משרד החינוך לפרסם מכרז לאיתור עמותה חדשה שתפעיל את התוכנית. מחר תדון ועדת החינוך בבעיית תנאי העסקתם של המורים הללו. תלילה איילון, מורה וחברת ארגון כוח לעובדים, אומרת כי המכרז החדש יפגע בזכויות המורים.
התלמידים הנושרים שווים פחות למשרד החינוך. תקציב התלמיד נושר מהווה מחצית מתקציב התלמיד רגיל בבית ספר. רק 7,000 תלמידים נושרים לומדים בתוכנית הילה לנוער נושר, וזאת כשעשרות אלפי תלמידים נותרו ללא מסגרת. התוכנית הזאת נסתרת מעיני הציבור במקום שתהיה תוכנית דגל, ואנו, מורות התוכנית, עוברות מקבלן לקבלן, חיות ממכרז למכרז. בוועדת החינוך נדרוש מחר את כל השינויים הנדרשים למען התלמידים הנושרים ולמען המורות בתוכנית.
ועד כאן הכותרות, ארי, מתחילים. שלום לנחמיה שטרסלר, כתב ופרשן כלכלי בעיתון הארץ.
שלום וברכה, יעל זהבי.
אהלן.
לפני שעתיים צפינו במסיבת העיתונאים הרחבה שערכו שר האוצר ליברמן, השרים אלקין ואיילת שקד. הכותרת שלהם היא מאוד מרשימה, צעדים נוספים, תוכנית דיור חדשה לבלימת העלייה במחירי הדירות. האומנם?
תראי, ראינו כל כך הרבה תוכניות עד עכשיו, אני חושב, אני סופר את זה, 6 תוכניות שונות, קשה להאמין דווקא בתוכנית הזאת. אני אגיד לך משהו מרכזי בתוכנית. בעצם הבעיה שלנו שיש מחסור בדירות, בדירות חדשות, שזה נובע ממחסור בקרקע מתוכננת לבנייה. נכון שברשות מחלקי ישראל אומרים שהם הגדילו את שיווק הקרקע, אבל כנראה שזה לא מספיק, ובכלל שיווק זה לא התחלות בנייה. שיווק זה לא סיום בנייה, שזה מספרים אחרים. וכאן אני נכנס לנושא השני. יש לנו בירוקרטיה חונקת, עבודה איטית של ועדות הבנייה המקומיות והאזוריות, ועדות הבנייה הללו. וזה גורם למשך בנייה מאוד ארוך. דווקא הם נתנו נתונים, זמן בנייה, זמן הוצאת היתר בנייה בארצות הברית ובאנגליה, חודשיים. בישראל, שנה תמימה. רק כן. להוציא את הרישיון.
כן, זה צוואר בקבוק רציני מאוד.
כן. אז מה הם עשו? מה כן התוכנית הזאת ככה משחקת, איך נאמר, למצביע הממוצע שמחפש דירה? פעלו בעיקר על המחיר. הגדילו את ההנחה, אמרו שגם עד כדי 400 אלף שקל, אפילו יותר. אמרו שיותר דירות יהיו בהנחה, 40 אלף בשנה במקום 30 אלף. אבל דרך אגב, את יודעת, זה לא משנה את מחיר הדירה עצמה. אתה מקבל הנחה כאילו קיבלת מתנה, זכית בפייס, אבל מחיר הדירה עצמה לא ישתנה. שתמכור אותה, זה יהיה במחיר הגבוה. אין גם מבחן הכנסה. את יודעת, גם נאמר, למשל, הבנים של שרי אריסון יכולים לזכות בזה, בדירה בהנחה, אם הם רוצים.
אז בשורה האחרונה, נחמיה?
תראי, עשו דבר אחד כן טוב, שזה הצמדת המחיר של הדירה החדשה למדד תשומות הבנייה. ההצמדה הזאת היא תהיה רק על רכיב הבנייה ולא על רכיב הקרקע.
זה מצוין. זה
קצת יקל, למרות שהקבלנים יכולים לשחק אותה ולהעלות מחיר מההתחלה. בשורה התחתונה זה חבילה שהיא מאוד יקרה גם לתקציב, וחבילה שצריכה לעבור בחלקה חקיקה, שזה מאוד קשה עכשיו. בוא נראה אם יקרה משהו עם זה, אני בספק גדול.
תשמע, נחמיה, אני לא מאמין שהעולם מתחלק לגאונים ולמטומטמים. כולם מבינים את הבעיה וכולם יודעים מה הפתרון. אז מה הבעיה?
תראה, כולם יודעים מה הפתרון, אבל עדיין לא נוגעים, למשל, ברשות מקרקעי ישראל, שזה מונופול אדיר שמחזיק את כל הקרקע, והוא קובע כמה יישובי קרקע, איפה יישובק הקרקע, ובאיזה מחיר, כי הוא גם היחיד, הוא בעצם המונופול שעל ידי מספר הקרקע, מכמות הקרקע שהוא מוציא, קובע את מחיר הקרקע.
עכשיו אולי תסביר לי, מחר רשות מקרקעי ישראל מודיעה שהיא ב-20% פחות נותנת את הקרקע, כך, הנחה, מה יקרה לשוק?
עד כמה זה יגדיל את ההצעה?
תראה, זה ישחק על המחיר, זה ברור. זה בעצם מה שהם עושים, אריה, זה מה שהם עושים עכשיו, ובעצם נותנים הנחה, אמנם לא לכולם, עושים הגרלה, אבל לחלק גדול, כלומר, 40 אלף זוגות צעירים, יכולים להיכנס להגרלה הזאת, שזה משמעותי מאוד, זאת הנחה גדולה מאוד, שבעצם היא ממשיכה את התוכנית של כחלון, שנתן הנחה בדרכים אחרות, והמשמעות היא, שיש גם לחץ על התקציב, אבל אתה לא יכול עד אינסוף להוריד את ההכנסות בתקציב, ולא לגרום לגרעון. גם זה יקרה יום אחד.
אז זהו, נחמיה, זה מביא אותנו לשאלה, עד כמה התוכנית הזאת היא פרי יותר של לחץ של הפוליטיקאים, בגלל הלחץ הציבורי על בעיית הדיור, או באמת איזשהו מהלך באמת שקול ומדוד, כמו שהיה עד עכשיו בצעדים של הממשלה. עד כמה זה מלמד על הלחץ שלהם, ועד כמה זה באמת כלכלי?
ענת, בדיוק משום שניסיתי להסביר שזה לא מטפל בבעיות האמיתיות של היצע הקרקע והעבודה האיטית של ועדות הבנייה, אלא רק במחיר עצמו, בהנחות, פשוט הנחות. לכן זה מריח פוליטיקה, מריח כלכלת בחירות, מריח היסטריה. כלומר, בוא ניתן להם משהו, נוריד את המחיר של המוצר הזה, כמה שאנחנו יכולים, לאיזה פרק זמן שאנחנו יכולים, שהתקציב יכול לספוג, ואחר כך נדבר.
תשמע, נחמיה, האיומים של הקבלנים, שאת כל ההוצאות הנוספות הם יגלגלו על הקונים, זה קשקוש, כי אם הם היו יכולים לעלות מחיר, הם כבר העלו, והעלו כבר ממילא. עכשיו, הממשלה בינינו, היא לא התכנסה ולא התחילו עם התוכנית בגלל מחיר הדיור, כי הסיפור הזה הוא כבר ישן, אלא בגלל מצב הממשלה. והשאלה, נניח שיצליחו להזיז משהו, נראה לך שזה ישנה את מצב, את התמיכה בממשלה, או יחזיק אותה עוד כמה חודשים?
רגע, אבל אתה יודע וכולם יודעים שבסוף מצביעים לא לפי מחיר הדירות. אנחנו מצביעים בסוף על הנושא המדיני, על הנושא הפוליטי, הנושאים כאלו כבדים, לא מצביעים על מחיר הדירה. לא לפי זה אתה קובע את הפתק שלך בקלפי, אבל אולי בשוליים זה כן משפיע במשהו, לפחות על ההרגשה, על האווירה. ואסור לשכוח גם שיש לנו עוד מרכיב אחד שאני אגיד אותו במילה, העלאת הריבית על ידי בנק ישראל, שלא מדברים עליה בתוכנית הזאת כמובן, אבל העלאת הריבית על ידי בנק ישראל...
תצנן את השוק.
כן, ממתן את השוק, מעקר את המשכנתאות, גם המפולת בבורסה גורמת לכך, וגם זה מקרר את המחירים.
נחמיה שטרסלר. תודה. כתב ופרשן כלכלי הארץ, תודה רבה רבה.
תודה לכם.
אנחנו יוצאים לדרך היום עם שורה של צעדים מעשיים שישפיעו משמעותית גם על היצע וגם על היכולת של זוג צעיר שאין לו דירה לקנות דירה במחיר סביר ולא להיפגע מעליית המחירים שהייתה בשוק. אנחנו פחות מעניין אותנו כמה ישלם המשקיע שקונה דירה רביעית. מעניין אותנו שעד שהגדלת היצע לא תשפיע על כלל מחירי הדיור בשוק, הזוגות הצעירים לא יצטרכו לחכות שנים לחלום דירה שהופך לבלתי מומש, אלא לראות את האפשרות לקבל דירה במחיר סביר כבר היום, דרך זה שמדינה מוכנה לוותר על ההכנסות שיכלה לקבל מעלייה של מחירי הדיור ועלייה מחירי הקרקע, ומשקיעה אותם בחזרה בהנחה לטובת הזוגות הצעירים.
זה היה שר השיכון זאב אלקין, שלום לעורך דין אלון קנינגר, נציג הזוגות הצעירים בנושא בעיית הדיור.
שלום יעל ואריה, מה שלומכם?
שכנע אותך?
שמע, ממש לא, זאת אומרת, אם אנחנו צריכים לעמוד רגע את התוכנית הדיור הנוכחית, אז לא רק שלא מדובר פה בתוכנית חדשה, אלא מעט שפצורים ושיפורים לתוכנית הקיימת, אלא גם אם אנחנו מסתכלים ברמה היסטורית, אנחנו מדברים בעצם על תוכנית לדיור בר השגה הכי פחות טובה שהייתה פה מאז ומעולם. אם רגע נסתכל על נקודת המקרו שלנו, שתוכנית דיור בר השגה התחילה עם דיור בר השגה ב-2014, עם השר אורי אריאל, שאז השיק את תוכנית מחיר מטרה, זה המשיך עם מחיר למשתכן של כחלון, שבתקופתו של כחלון ניתנו ההנחות הגדולות ביותר, בהיקפים המשמעותיים ביותר, שגם אגב כחלון לא בחל בין תל אביב לקריית שמונה, הוא פשוט שיבק בכל הארץ, כי הוא הבין את הצורך, וכשהגיעה ממשלת השינוי, אז בעצם קיבלנו את התוכנית הכי פחות טובה, גם מבחינת הנחות, גם מבחינת היקפים של שיווק בארץ, גם מבחינת היקפים של דירות בכל פרויקט, וכשאנחנו נמצאים בעצם במשבר הכי גדול, במשבר הדיור הכי גדול, שבו הפער בין השכר הממוצע לעלות הדירה הממוצעת הוא הגדול ביותר. אני באמת אומר לך, אני כל כך ציפיתי וחיכיתי להכרזות האלה של תוכנית הדיור החדשה, שבאמת לא נותרו מילים בפי, ואני חושב שמלבד האמירה כל כך מוכרת של ליברמן, שהוא יחסל את עניה תוך 48 שעות, אני חושב שלא היה פער כל כך גדול בין מעשים לדיבורים.
טוב, אלון, אלון, שנייה. תן לנו מושג מה קורה עכשיו. כמה עדיין בכלל לא נכנסו בכלל לתוך הלופ? כמה כאלה כבר זכו בהגרלה ואולי יראו דירה ב, לא יודע, עוד 5-7 שנים? וכמה... אפילו לא זכו, זאת אומרת, הם בכלל עומדים בחוץ ומחכים ליד, כל פעם להיכנס לאיזה הגרלה של 5,000 איש.
אז נגעת באמת בנתון האולי הקריטי ביותר. תראה, בהגרלה האחרונה השתתפו כ-120,000 משקי בית, שבהם הוגרלו 10,000 דירות. אבל תבינו מה קורה, בהגרלה הבאה של יולי הולכות להיות 5,000 דירות, כשאנחנו רואים את קצב הנרשמים להגרלות. פועל יוצא שבעצם... קצב הזכיות בהגרלה נמוך משמעותית מקצב ההרשמה. זאת אומרת, אם אני כזוג צעיר היום רשום להגרלה, ככל שהזמן עובר, הסיכויים שלי הולכים ויורדים. זאת אומרת, ההגרלה הבאה יהיו לסיכויים פחות, ובהגרלה אחר כך יהיו לסיכויים פחות ופחות ופחות ופחות. זאת אגב נוסחה שאני הצעתי בוועדת הכלכלה לשנות ולהכניס יותר קריטריונים של ותק, או אולי מצב משפחתי, ואולי משהו, איזה שהם אלמנטים שיעשו שכל. אבל היום הזוגות הצעירים פשוט, איך אני אגיד לך את זה, מניחים תפילים ומנשקים
איבדו תקווה. אז לסיום אלון, עד כמה אותה שלהבת של מחאה או תחושות כעס שנמצאות היום בקרב הציבור הצעיר וגם כמשפרי דיור, עד כמה הם יבליחו לסחול לדעתך לסוג של מחאה חברתית, אולי משהו שיעשו יהיה להפיל את הממשלה?
מישהו בכלל דיבר איתכם?
תראו, אני יכול להגיד לך לשאלה, רגע, שאלה, מי שדיבר איתנו, אני יכול להגיד לך, אני נכנסתי מהחלון לוועדות הכנסת, בסדר? אף אחד לא הזמין אותנו. ועדות הכנסת היום יושבות ומדברות על דיור בר השגה, ש-80% מהנוכחים זה אנשים שעוסקים בנדלן. באים היזמים ובאים הקבלנים ומספרים לשרי ממשלת ישראל איך מורידים את מחירי הדיור, כאילו שזה לא אינטרס שלהם שמחירי הדיור יעלו. אתם יודעים, אני השוויתי את זה פעם אחת, כמו שמנכ"ל לא עושה, יבוא ויספר להם איך להוריד את מחירי הפסטה.
אבל בוא נדבר על הכלל. בשורה התחתונה, כי זמננו מועט, אתה סבור שמחאה חברתית עלולה לצוץ מהדבר הזה? מהסיטואציה הנוכחית?
כן, כן, כי אני אגיד לך מה, אנחנו התחלנו להבין, תמיד השארנו את הממשלה ושארנו את זה, עכשיו הזוגות הצעירים התחילו להאשים את עצמם ובצדק. לא יכול להיות שזכות בסיסית לדיור לא ברת הישג יד לזוג צעיר, והוא יושב בבית ולא עושה כלום, והוא מלין מעל שהוא נכנס לשבת, והוא כותב איזה טוקבק במקלדת. ואני יכול להגיד לכם, הזוגות הצעירים היום מסתכלים על עצמם ואומרים, אנחנו הפריירים, אנחנו אלה שלקחו לנו זכות בסיסית במדינת ישראל, ואנחנו פשוט לא עושים עם זה כלום מלבד לקטר. וזה מתחיל ועולה, ואני רואה יוזמות ברשת ויוזמות בכל מיני דברים קצת דיגיטליים וזה, אבל הדברים האלה גם, אני מאמין שבתקופה הקרובה ירדו לשטח, אלא אם כן נושא הבחירות באמת יבוא ו...
זמננו קצר, לצערי, אנחנו עוד נרחיב בעניין הזה, נראה שיש הרבה על מה לדבר, אני מאוד מודה לך.
תודה.
אריה, כבר אין לך ילדים קטנים בבית הספר?
לא, 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 לא. קודם כל, הבן הקטן שלי מסיים עכשיו י"ב, אבל יש לי 5 נכדים.
אבל הם לא גרים כנראה באזור ירושלים, כי הבוקר עשרות אלפי הורים לילדים בבתי הספר היסודיים, חטיבות הביניים בירושלים, פתחו את היום, את יום הלימודים ב-10 בבוקר. לא בטוח שכולם מבינים למה. אולי נשמע איזושהי הקלטה מתוך רעיון שעשינו הבוקר בתוכנית 7-9 עם שירן יחיה, אם לשבעה ילדים.
אני מבינה ומסכימה במיליון אחוז עם המאבק. המורים צריכים לקבל יותר, זה אחד המקצועות הקשים ביותר שיש, ואני כל כך מעריכה גם את המורות הפרטיות של הילדים שלי, שנדע את העבודה שהם עושים. אבל זה לא הדרך, אני לא חושבת שכרגע, בזה שאני יושבת בבית עם הילדים שלי, או שהילדים שלי מפסידים את השעתיים האלה בבוקר, אני לא חושבת שזה באמת משבש לאוצר, או למשרד החינוך את מהלך היום שלהם. אם כלים שאיפה משתמשת זה על הילדים, זה לא פוגע בעצם במי שצריך לקבל את ההחלטה.
שלום לעדנה דוד, סגניתה של מזכ"לית הסתדרות המורים, יפה בן דוד.
שלום וברכה.
עוד יום של עיצומים?
כן, היום היה עוד יום של עיצומים, במחוז ירושלים כאמור, ותראי, אני ככה רוצה להתייחס קצת למה שאמרה כאן האמא לילדים, זאת קריאת השכמה, זאת קריאת השכמה לאוצר של תתעוררו, מצלצלים באמת בכל פעמוני ההזרה, מערכת החינוך מדממת החוצה את העון האנושי שלה. אין מורות ואין גננות. מה שיקרה ב-1 בספטמבר, שאגב קורה כבר עכשיו, אבל בכל שעה, בכל יום נתון, עוד ועוד מורים וגננות עובדים. מה שיקרה הוא שב-1 לספטמבר לא יהיה מי לפתוח את השנה. באותם 7 ילדים יקרים של האם שדיברה, ייתכן ולא תהיה להם גננת או לא תהיה להם מורה ב-1 בספטמבר. הילדים התפופפו בגנים עמוסים מילדים, רשויות סוגרות חלק מהגנים, לא פותחות גנים חדשים, כי אין מי שיאייש אותם. אז אם המצב לא נקרא כרגע קטסטרופה, אין לי דרך אחרת לתאר אותו.
אז בואי, אני אגיד לך משהו. אני במקרה קראתי איזה רעיון, אני מנהל בית ספר. כל מה שאת אומרת, אני לא מתווכח עליו. דרך אגב, כשעושים איזה, כשכל הציבור נגד רשות זאת תעופה שסוגרת את נדבג, הכל בסדר. זאת אומרת, יודעים בדיוק מי הטובים, מי הרעים. אבל פה הציבור באתכם, ואתם דופקים את מי שתומך בכם.
אנחנו לא דופקים אף אחד, אנחנו פשוט צריכים להעיר את האוצר שנמצא מנותק מהשטח, מנותק מהצרכים של ילדי ישראל. ילדי ישראל לא יקבלו את החינוך שמגיע להם, כי אין אנשי חינוך. אני חושבת
עדנה, אתם במסע ומתן מול האוצר. מה נכון. בעצם יכול להוביל להסכמות? מה הדרישות שלכם? אז, ואיפה נמצא המסע ומתן?
מינואר נמצאת המזכ"לית יפה בן דוד עם האוצר באמת במסע ומתן. מאז ועד היום הם לא מדברים איתנו במספרים. הם לא מדברים במה ניתן. הם אומרים ניתן למורים הצעירים. ניתן למורים הצעירים זה נהדר. גם את מה שהם אומרים זה לא מספק אותנו. אבל מה שניתן למורים הצעירים הוא נפלא. יחד עם זאת צריך לשמר את המורים שנמצאים בכל שלבי הוותק. משום שגם שם אנחנו רואים זליגה אדירה של מורים בשנה 12, 15 וה-20. מורים שעובדים בעוד עבודות, מורים שקוראים בעצם מצד אחד תחת נטל העבודה והדרישות, ומצד שני מקבלים שכר מבזה, ולכן צריכים לתת לכולם, ועל זה האוצר לא מדבר.
עדנה,
לא
אני חייב להגיד לך.
ונתונים.
עדנה, אני חייב להגיד לך, אני לא הייתי בדיונים שלכם, אין לי מושג מה קורה, אני אגיד לך איך זה נראה מהצד. נראה שאתם משחקים פוקר, אתם לא מוכנים לפתוח את הקלפים והאוצר לא מוכן. הם נותנים איזו הבטחה ארטילאית כזאת, אנחנו מוכנים לעלות משכורות, והם דורשים שאתם תתאימו את שנת הלימודים לחופשות של ההורים. אתם לא מוכנים להתחייב עד שהם לא יגידו לכם כמה הם מוכנים באמת לתת, והם לא מוכנים להגיד עד שאתם לא תסכימו עקרונית, ובינתיים הכל תקוע.
אני א' לא חושבת שזה משחק פוקר, ואני חושבת שיש כאן משחק באמת מצד האוצר, שהוא מאוד מאוד מסוכן עבור מערכת החינוך שלנו והילדים שלנו, ואין לנו מערכת חינוך אחרת, ואין לנו מורים אחרים, ואנחנו לא נייבא מורים בגננות. ומה שאנחנו אומרים הוא מאוד מאוד ברור, תוספת שכר, שכר ראוי, דברו אלינו במספרים, מגיע למורים ולגננות האלה, שיש להם את ההכשרה והידע וההכלה וההבנה, שבעצם הם אלו שמעצבים את, את, את הילדים שלי ושלך, את הנכדים, אלה שמגדלים אותם, שבאים עם סל ערכים כל כך גדול, מגיע להם גם שכר הוגן, ושלא יברחו לנו, שלא יעזבו את המערכת. אז זה ממש לא משחק פוקר.
עדנה.
זה אולי משחק על החיים ועל המוות של מערכת החינוך.
אין ספק. ואני יכולה רק להעריך לסיום שהמסע ומתן הזה עוד ירח זמן, וכרגיל נגיע לתחילת שנת הלימודים לראשון בספטמבר, ואז יחתכו כנראה הדברים. זמננו תם, תודה רבה. יום אדום בבורסה, אריה.
יום אדום לאיש צהוב. אהלן, אמיר אייל, יושב ראש בית ההשקעות אינפיניטי. אמיר?
כבר בזמן, אבל הייתי מוותר עליה, כאילו, יום אדום כזה.
לא, אבל גם חטפתם בכדורסל, והיום גם הבורסה האדומה.
אתה תופס אותי בחולשתי, אני מודה.
היית גם חולה, כן.
נכון, אבל אנחנו כמובן כולנו נתגבר, אבל בהחלט היום...
כמה אדום, אמיר?
המדדים המובילים יורדים ברמה של 3.5%, וזה הרבה. המדד של ה-90 אפילו 3.8, המחזור לא גדול, הוא מיליארד שקל, זה יום כזה של ראשון של תחילת שבוע, כנראה שהיה לחץ גדול מאוד מצד אנשים שראו את הטלוויזיה בסוף השבוע, ומחו קרנות נאמנות היום.
אז זה אומר שיש הרבה מוכרים, אבל אין מספיק קונים שירכשו את זה.
לא, המחזור לא גבוה, ביום ראשון כזה, שאין הרבה שחקנים בטח לא זרים, קל להוריד את השוק, הירידות הן חזקות, והמחירים של המניות חזרו כמה חודשים טובים אחורה, וזו התוצאה של הידיעות של סוף השבוע בארצות הברית, שהאינפלציה היא גבוהה בארצות הברית.
סי של כמה?
זה כמעט 9%, 8.6% עליות מחירים בקצב שנתי של המדד בארצות הברית.
הרבה יותר גבוה מהחזוי.
המדד הקודם היה בסביבות ה-8%, וחשבו שזה הגיע לשיא, וזה נתן עכשיו עוד עוד שפיל למעלה, וזה אומר שהבנק המרכזי צריך להרים את הריביות. זה כאילו בפנים, כאילו ידעו, אבל קיבלו עוד איזה סתירת לחי מצד האינפלציה, ואומרים, רגע, אנחנו הולכים להיות ריבית, כאשר מצד שני, בכלכלה הריאלית יש מיתון. רואים ירידה דרמטית בקניית דירות בארצות הברית, בגלל שהמשכנתאות כבר עלו.
אז תשמע, אמיר, אתה מחבר אותי, אני קראתי ספר של פרופסור קנמן, חתם פרס נובל לכלכלה. הוא אומר שכלכלנים חושבים שאנשים הם רציונליים, וחושבים מה הם צריכים לעשות. פסיכולוגים בוחנים את מה הם עושים באמת, מה צריך לעשות?
בטווח הקצר אתה רואה השפעה פסיכולוגית. בטווח הארוך אתה אומר, תראו, אנשים אומרים, רגע, מה נעשה עם הפנסיה, מה נעשה עם הגמל? כולם בשוק ההון, כולם נמצאים בקרנות השתלמות שלהם ובפנסיות. האמת היא שבראייה כזאת, אז גם הירידות שלהם אין להם שום משמעות, כי רוב האנשים לא צריכים את הכסף מחר בבוקר. מי שצריך, לא צריך להשקיע בדברים שיש להם תנודתיות גבוהה. אבל מי שיש לו השקעות של פנסיה והשתלמות וגמל, לאורך השנים אין לירידות האלה למעשה הרבה משמעות. יש איזה משמעות למי שמנסה לתזמן את השוק, מי שאמר, בוא אני אמכור עכשיו, אני אקנה אחרי זה, אגב, הם רובם תמיד מפסידים, כי הם קונים שזה מספיק יקר, ומוכרים שזה מספיק מפסיד, כמו למשל עכשיו. השורה התחתונה שהמחירים קיבלו התאמה חזקה כלפי מטה, הריביות ברור לגמרי שהולכות לעלות, מצד שני, מבינים שעם ריבית יותר גבוהה, גם יהיה מיתון יותר מהיר, ולכן המוטיבציה לעלות הריבית לא תהיה כל כך גבוהה לאורך זמן.
אמיר אייל, תודה רבה. תודה רבה, נקבל שבוע.
תודה לכם, לשבוע נקבל יותר... ימים יותר ירוקים.
בהחלט. איפה הכסף? סיימנו. אריה, תודה רבה רבה.
עבר בשלום.
היה לעונג.
עבר בשלום.
והרבה תודות למפיקה שלנו, מלי בנימינוב, על השידור ליציק אהרון, חברנו בדיגיטל, ירון זאבי, שני רומנו ושימון גולן. תודה רבה לכם.